אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ימים טובים שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר. ואז אתה קטן ופתאום השיר כמו הבעל בית של העיר, ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל. ואלו הם ימים טובים שהלבבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים. ואולי השיר הזה שאני מאוד אוהב אותו, אולי הוא רק משאלת לב לבינתיים, לימים טובים, אבל בעיקר לפתיחה של לבבות של אנשים. ערב טוב לכל המאזינים של רדיו נעורים על הגל, הרדיו מספר אחד באזור, אבל אני גם משוחד, אז אני אוהב להגיד את זה. אני רוצה להגיד תודה לנאוריי שנמצא פה על הסאונד ובהפקה, ויעזור לנו בהפקת התוכנית הזאת. אני רוצה להגיד תודה לטל מנהלת הרדיו ולכל החניכים המקסימים שגם פה בחופשה מגיעים אלינו לכפר להפעיל את התחנה מספר אחת. ובאמת, כמו שאני אומר, תמיד יש לנו זכות לקחת חלק במפעל החינוכי הזה של כפר הנוער, של כפרי הנוער, כפר הנוער הדס הנעורים, ובתוכו מגוון רב של תוכניות. והערב יש לי, אני שמח לארח פה שני חברים מאוד מאוד טובים, שהפתיחה גם על המשמעות שכפרי הנוער הולכת ללוות אותנו במהלך התוכנית. יש לנו פה את דני, מנהל כפר הנוער מכפר גלים. אהלן דני.
אהלן, ערב טוב.
יש לנו את נחמי, שהיא מנכלית מועצת כפרי הנוער החדשה שלנו. היי נחמי.
אהלן, אהלן.
ואנחנו ננסה בשעה הקרובה קצת לדבר על כפרי הנוער, לעמוד על המשמעות של כפר נוער בחברה הישראלית, אולי בראייה של עבר, הווה, עתיד. שיחה פתוחה, אישית, שאולי גם יהיו עוד כמה שמאזינים לנו ויזינו לנו אחר כך. אבל יאללה, בואו קצת נכיר אתכם. דני.
ערב טוב, עמי, תודה שהזמנת אותנו לכפר היפהפה שלך. לי קוראים דני גילדין, אני נולדתי בנצרת עילית. גדלתי בעיר הזאת, היפהפייה, עם כל ה... טעמים והצבעים המיוחדים שלה, לזוג הורים, אלכס ושרה, שלימים התברר שאיכשהו בדם קבעו לי את הגורל, כי שניהם גדלו בכפרי נוער.
וואלה, את זה שלי, לא הכרתי.
הנה, עכשיו אתה מגלה עוד חדשים. פיסה.
כן, את זה עוד לא פיסה. הכרתי. איפה?
אמא שלי בוגרת בן שמן, וואלה. אבא שלי בוגר שפיה.
וואו.
כנראה שבסוף...
איך עם הרבה שעות נסיעה משותפות?
הגורלות שלנו נקבעים לא בשליטתנו.
דרך אגב, גם אבא שלי בוגר כפר נוער, מהווה עמיאל.
אז אני גאה בהורים שלי ובערכים שהם נתנו לי, במקום שהם גידלו אותי, ואיכשהו כנראה זה סלה לי את הדרך להחלטה באיזשהו שלב, לבחור בדרך של חינוך, לעשות כמה דברים מעניינים בחינוך, מתנועת הצופים, דרך שליחות בארצות הברית, של הסוכנות היהודית, דרך להיות מנהל אגף החינוך של העיר שלי נצרת עילית, שזאת הייתה שליחות ענקית, אחר כך מנהל אגף חינוך של חוף הכרמל, המועצה האזורית, ושם הכרתי בעצם את כפר גלים, ואני תמיד מספר שלכפר גלים הגעתי בערך פעם בשבועיים שלושה, מתוקף התפקיד, וכל פעם כשנכנסתי בשערי הכפר, בשדרה של הכניסה, הרגשתי פיזית בגוף שזה המקום שאני רוצה להיות בו. זה המקום הנכון.
וואלה.
ולפני שבע שנים גם בחרתי לנהל את הכפר, או בחרו בי יותר נכון.
יפה. טוב, אנחנו נצלול אחר כך עוד קצת לפרטים של ניהול כפר, ומה זה כפר נוער, אבל נחמי, את הטריה והחדשה בחבורה.
אני הטריה והחדשה. אז אני נחמי גניס, ואני נולדתי וגדלתי בקריית אתא. אנחנו בסוף כולם סוג של צפונים.
לגמרי.
ובאמת אני חושבת שהחוויית ילדות שלי בתנועה, בנוער העובד, שנת שירות ובהמשך גם שירות צבאי, פתח אותי לכל העולם החינוכי. ולימים באמת גדלתי בעולם של ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, אחרי התואר הראשון והשני, אבל בית גידול המשמעותי, שאני חושבת שגם מצוות חלק גדול מתפיסת העולם שלי היום, היא באמת התפקיד שלי באיילים. איילים מתנועת התיישבות סטודנטיאלית, הייתה לי הזכות להוביל אותה ב-13 שנים האחרונות. המעבר לנגב, באמת משימה שהיא משימה לאומית. סביב המעבר שלי חזרה למקורות, חזרה הביתה, לצפון הירוק, הייתה גם מחשבה באמת למצוא בית מקצועי אחר. והחיבור לכפרי הנוער במשימה הלאומית שלהם, כמפעל התיישבות חינוכי, שבאמת מגיע עם מורשת מפוארת של 150 שנה, לא היה צריך הרבה בשביל מה שנקרא לייצר את הניצוץ ואת החיבור אצלי. אני גדלתי בבית של שני הורים עולים, לא גדלתי על האתוס הציוני של בניית הארץ, אבל אהבת הארץ והזיקה בנימי הנפש למדינת ישראל, כן. הייתה שם בכל דבר. וכפרי הנוער הם המשימה הבאה.
אתם יודעים, כפרי הנוער בסופו של דבר הם גם פסיפה של החברה הישראלית, גם בפרופיל התלמידים שמגיעים, פרופיל החניכים, וגם, תמיד אני אומר, זה מקבץ נתחי עמו, מגיעים גם חבר'ה בפרויקט נעלה מחול, ואם אנחנו פסיפה של החברה הישראלית, ואנחנו אחרי אירוע כל כך משמעותי ב-7 באוקטובר, אז איפה אנחנו כרגע כחברה? לפני שאנחנו צוללים רגע לכפר נוער ותפקידם, איפה אנחנו כחברה? בריאה שלכם, דני.
אני חושב שאנחנו בצומת. אנחנו בצומת דרכים, והחודשים והשנים הקרובות יגידו בעצם מה הכיוון שבחרנו, והאם בחרנו נכון. כולם מרגישים שמשהו ענק קרה פה, לא מעט משתמשים במילה אירוע תנכי. ועם כל הכאב ועם כל המחיר ששולם בחודשים האחרונים, שהוא באמת בלתי נתפס, אולי זו איזו הזדמנות לחברה הישראלית לעשות, כמו שהרבה אומרים, סוג של ריסט, סוג של לקחת את עצמה בידיים ולהבין שיותר רמז עבה מזה לא נקבל.
כן.
וצריך לבחור בדרך חדשה.
חמי?
אני חושבת שאתה יודע, יש שורה בשיר של אהוד בנאי שאומר, אז תאמין שאם שברת, אתה גם יכול גם לתקן. אז אני חושבת שהשבר הגדול שהחברה הישראלית נמצאת בו בחודשים האחרונים, הוא גם הזדמנות.
זאת אומרת שכולנו היינו חלק מהבעיה וגם כולנו צריכים להיות חלק מהפתרון.
תראה, זה בסוף גם בחירה מאוד אישית של כל בן אדם, איפה הוא בוחר לשים את עצמו בתוך הדבר הזה. אני חושבת שלנו יש את לא רק את החובה להיות במקום הזה שמוביל את השינוי, אני רואה בזה גם זכות מאוד גדולה, שאנחנו שייכים לאלה שיכולים לשאת על תפנו. ותודה לאל שאנחנו במקום הזה ויכולים להיות חלק מהשינוי ולייצר אותו.
אני רוצה שאנחנו נדבר רגע על כפרי הנוער. ניתן רגע שנייה איזו סקירה היסטורית קצרה, כי לא כולם מכירים את כפרי הנוער. דרך אגב, אותי זה מדהים כל פעם מחדש. יושב עם אנשים מאוד מאוד משמעותיים, אתה פעלי תפקידים משמעותיים, ואתה שואל אותם על כפרי הנוער, ורובם לא מכירים. זאת אומרת, אם לא היה להם איזה בן משפחה, או הם במקרה גדלו בכפר הנוער, לא מכירים את כפרי הנוער. זאת אומרת, יש 46 כפרי נוער במדינת ישראל, מאוד מתבלבלים בין כפר נוער לרק פנימייה, ומה המשמעות, ובין חינוך, לבין רווחה וטיפול. אבל סקירה קצרה, מישהו מעוניין לתת פה על כפרי הנוער? קצת התחלה, דני?
התחלה, אמצע וסוף.
כן.
יתחיל לך, מתעזור לי גם, אתה יכול.
כן.
טוב, באמת מדובר פה במפעל יוצא דופן, אין הרבה כמותו בארץ. תחילת הדרך לפני יותר מ-120 שנה.
150 אני חושב כבר מקווה.
מקווה אפילו 150, קרל נטר, מקווה ישראל. דרך ארוכה של שבעצם הלכה לאורך דרכה של הציונות, ממש כשהיא הייתה גרעין של רעיון, ובנתה פלטפורמה להציל ילדים ונוער מפוגרומים באירופה. שם הייתה ההתחלה, שמיד הרעיון התחבר לנושא החקלאות, לנושא ההתיישבות, לנושא הציונות, ולבית, בית בשביל מי שאין לו בית. הרעיון הוא רעיון ישראלי שאין שני לו בעולם. כמה שזה מדהים, 150 שנה אמרנו, אין עוד מדינה בעולם שיש בה כפר נוער, חוץ מברואנדה, תעתיק.
שגם אותו ישראלים הקימו.
ישראלים מימין אורד הביאו לשם. ובעצם הקונספט הזה הוא ישראלי לחלוטין, והוא נבנה בעצם על הרעיון של קהילה שדומה לקיבוץ, וכולה עוסקת בחינוך. כולה קהילה של שליחות, של חינוך, עם שלוש צלעות, של פנימיה, בית ספר שנמצא באותו קומפלקס, אחר כך נסביר למה זה כל כך חשוב, ומשק חקלאי. ואותו מבנה, אותו משולש, אנחנו שומרים עליו, והוא בעצם מייחד את כפרי הנוער, והופך אותם לכל כך מיוחדים, וכל כך מצליחים ומשפיעים על מי שמגיע אליהם.
איך אגב, כפר גלים מתי נוסד?
כפר גלים נוסד ב-53, כמובן שהוותיקים התווכחו, אם זה 52, או 53, או 54, אבל...
מה כתוב בשלט
בכניסה? נקבע בממוצע.
52
כתוב.
52?
כן. המייסדים מ-52, המקימים מ-53,
והראשונים
מ-54.
למדנו את זה מזה.
ותודה לאבי זהיר.
רגע, נחמי, את הגעת אלינו מכפרי סטודנטים האלים. את רואה קווי דמיון בין כפרי הסטודנטים לכפרי הנוער?
בטח. קודם כל, מדובר בשניהם בסטארט-אפ ישראלי. שכמו שדני אמר, אין דבר כזה. אין דבר כזה בכל העולם. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בישראל, רק אפשר לשכפל אותו, אבל המקור הוא פה. המשימה, בסוף המשימה היא לייצר בית, בית לעם היהודי, היושב בציון. ואוכלוסיות היעד הן משתנות. אבל לראות איך אפשר לייצר כאן עוגנים ויסודות שיניחו את התשתית למדינת ישראל, חזקה, איתנה, מוסרית. זה קורה בשני המקומות האלה.
תודה על ההגבלות ועל על התפיסה הערכית. אני רוצה רגע שנדבר על כפרי הנוער ומה התפקיד של כפרי הנוער. אני רוצה רגע להכניס לנו דרך קטע מהספר של אלכסנדר שמר. אלכסנדר שמר הוא מנהל פנימיה מיתולוגי בהדס הנורים. היה 40 שנה מנהל פנימיה. עד היום הוא חי, הוא בן 97, הוא מגיע כל יום הזיכרון, הוא מגיע, כשאני נכנסתי לתפקיד, אז קודם כל ישבתי איתו לכמה שעות, שמנהל הפנימיה נכנסים לתפקיד, הם קודם כל יושבים איתו, והוא כותב בתחילה קצת על כפר הנוער, ואז הוא כותב על הפנימיה, הוא אומר, כותב ככה, מסגרת חיים זו חובקת את הנוער מהבוקר ועד הערב, ומהערב ועד לבוקר. מסגרת זו לא רק מתקנת את עולמו של הנער, אלא היא פועלת, אלא היא פעילה ומחנכת, והיא זרז מופלא מעין כמוהו. הפנימיה הפכה בעיני הנוער לשטח חף מכל סטיגמה עדתית, שכונתית, גזענית או אופיינית לאוכלוסייה כזאת או אחרת. פנימיה הפכה למסגרת חברתית הכוללת בתוכה את הזר, את העולה, את השונה, את המצליחן, את הגברתן, וגם את זה שהפסיד בניסיונו הראשון בהתמודדו בחיים. זהו המודל למסגרת מחנכת לאינטגרציה חברתית קולטת הכל, תוך מתן פתרון מתאים לכל אחד מבניה, ואני אוסיף מבנותיה, כספר הזה נכתב מזמן. אך החשוב מכל, היא משמשת בבואה נאמנה לחברת ישראל החדשה. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהתפקיד המרכזי של כפרי הנוער, כמו שדני אמר, היה לקלוט את בני הנוער שמגיעים, משפחות שלות לארץ, מקום לשים את הילדים שלהם, לקבל פה גם מלבוש, גם ביטחון, גם מזון, גם היכולת להתפתח, כלים בעבודה חקלאית והתיישבותית. ולפעמים נשאלת השאלה, האם כפרי הנוער סיימו את התפקיד ההיסטורי שלהם? עדיין לא. אני אגיד שאם אני לוקח דוגמת המשפחה של אבא שלי, 12 ילדים, הם עלו ממרוקו בשנת 1953. 8 ילדים מתוך 12 התחנכו בכפרי נוער, שזה חלק המרכזי. זה אפשר לסבתא שלי לעבוד בקרן קיימת לישראל, גם בבית הספר במגדל העמק, סבתא שלי הייתה מקימה במגדל העמק. סבא שלי כמעט ולא עבד, כי היה לו מאוד מאוד קשה במעבר ממרוקו לארץ ישראל. אבל האם כפרי הנוער אולי כבר סיימו את התפקיד ההיסטורי שלהם, דני?
אני חושב שקודם כל אפשר לראות את התשובה ברמה הפיזית. כפרי הנוער היום מלאים. אז אני חושב שכבר כאן אפשר לקבל את התשובה הראשונה, והיא לא. הם לא סיימו את התפקיד שלהם. ומי שמתקרב ועושה זום אין כמונו, שבחרנו להיכנס לתוך העולמות האלה, לא גדלנו בתוכם, לא היינו בתוכם כל הזמן, אלא כל אחד מאיתנו בחר להתקרב ונדבק.
נדבק בחיידק.
נדבק בחיידק. אנחנו רואים עד כמה. עד כמה המקומות האלה יש בהם משהו ייחודי, מיוחד, שכנראה ולא קיים כמעט בשום סביבה אחרת חינוכית, בגלל ההוליסטיות, בגלל המודל שבא ואומר, אנחנו מייצרים קהילה שיש בה הכל, שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוכה, שיכולה לתת מענה כמעט לכל מכאוב, כמעט לכל שריטה, כמעט לכל חוסר, בכל הרמות, מהרמה הפיזית הבסיסית ביותר, כפרי הנוער יודעים לתת מענה לכל מחסור ולכל שאיפה ולכל צורך.
ואנחנו לא רואים שינוי בפרופיל של התלמידים לאורך השנים.
בטח שרואים, החברה משתנה. צעיר של היום זה לא צעיר של לפני 100 שנה, זה ברור. אבל זה היופי בכפרי הנוער. כפרי הנוער בעצם, ואת זה אנחנו אומרים כל פעם כשאנחנו פוגשים שר או מנכ״ל של משרד החינוך, אנחנו אומרים להם, תזכרו, אנחנו פלטפורמה. אנחנו פלטפורמה שבאה לשרת את מדינת ישראל. זה הייחוד של המסגרות האלה. אנחנו לא רק פנימיה, כמו שאמרת, אנחנו שונים מהמוסדות שהן רק פנימיות, כי יש לנו אג'נדה. יש לנו אג'נדה ערכית, שהיא מתכתבת עם הציונות, ומתכתבת עם הממלכתיות, ומתכתבת עם הצורך של מדינת ישראל. איפה שמדינת ישראל תגיד, שם המטרה, את זה אני צריכה, והראינו את זה בשנים האחרונות, שוב ושוב ושוב, אז הנה גם התשובה על הרלוונטיות. אחת הדוגמאות הכי חזקות, זה החוויה של הקורונה.
נכון.
זאת הייתה חוויה עוצמתית בצורה בלתי רגילה.
נכון, נכון.
שבעצם כל מערכת החינוך כמעט.
מושבתה וכפרי הנוער עבדו.
כל המערכות במדינה הושבתו. וכמעט ולא יכולת לבקש משום איש מקצוע, תבוא במגע עם הלקוח שלך. כולם עברו לזומים. כמעט היחידים, שמי השבוע השני.
נכון, נכון.
שנלחמנו שבוע בשביל לקבל את הזכות הזאת. ומי השבוע השני? מדריכים לבשו חליפות אלבד, והלכו להביא חניכים מנמלי התעופה. ונכנסו איתם לחדרים, והביאו להם אוכל, ונהגו במסירות אין קץ, בשביל לתת לילדים בית, כשכל המערכת הייתה נכנסה למסכים, והסתגרה בבתים הפרטיים. אז הנה לך דוגמה לרלוונטיות.
נחמי, תגידי לי מה מהמעט שכבר נכנס לתפקיד, כבר סביב השעון, מה האתגר הכי גדול שלך כמנכלית כרגע, של מועצת כפרי הנוער?
אני חושבת שהאתגר הכי גדול של המועצה חייב להתכתב עם האתגר, אחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל היום, פוסט 7 באוקטובר. וזה באמת לראות איך כפרי הנוער יכולים להוות זרוע ביצועית של המדינה, כדי לסייע בשיקום של המרחבים האלה, לסייע בשיקום של הקהילות האלה, ולראות איך אנחנו, כמו שדני אמר, באמת מהווים פלטפורמה, לא רק לחלומות הגדולים, אלא גם לצרכי היום-יום, צו השעה. וכפרי הנוער בהקשר הזה, בגלל שהם מרחב הוליסטי שכולל באמת גם מרחבים תרפויטיים, וגם מקום למפגש, וגם צוותים מקצועיים מנוסים, באמת אין דברים כאלה. זה ידע וניסיון שהוא כל כך חסר בשעה הזאת, ויש לו כל כך הרבה מקום. ואני רק אגיד מילה לגבי השאלה הקודמת שלך, שאני חושבת שכפרי הנוער פיצחו משהו בישראליות, בהבנה שבסוף אפשר לתעל כאן כוחות של חבר'ה צעירים. זאת אומרת, דיברו המון על הדור, שדור הולך ודור בא, עוד לפני השבעה באוקטובר. אבל יש משהו בביחדנס הזה שקורה בתוך הכפרים, שאתה לומד עם החבר'ה שאתה גם אחר כך פוגש בערב, ואתה עושה איתן את השבתות.
שמאפשר לך...
והצוות רואה אותך 24-7, שמאפשר פעם אחת חוויה שרואים אותך.
וגם מרחב לא שיפוטי, כמו שאומר אלכסנדר שמש.
לגמרי.
כולם יכולים להיכנס וכולם...
לכולם יש מקום.
לכולם יש מקום ואותו סטטוס פה.
לכולם יש מקום, וזה מאפשר לך פעם אחת להיות במיטבך, ופעם שנייה, לתעל את הכוחות שיש בך ויש בך, ראינו את זה, שהדור הזה הוא באמת מה...
נכון.
לתעל את הכוחות האלה לטובת משהו שהוא גדול ממך. וזה שירות אדיר שאנחנו פעם אחת עושים עבור מדינת ישראל, ופעם שנייה עבור החבר'ה עצמם. למי עוד בשלב הזה בחיים יש את האופציה להיות חלק, את האפשרות, ממשהו גדול, מרעיון גדול. הרבה אנשים, אתה יודע, כל הורה עסוק ברצון לייצר חוויה ומציאות של אושר לילד שלו. אבל האושר הגדול נמצא במשמעות. וזה קורה בכפרי הנוער.
דיברנו על זה היום. האם השאלה שאנחנו שואלים חניכים ברעיון, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, האם היא רלוונטית? כי האם התשובה רק צריכה להיות, אני צריך להיות מאושר. אבל באמת האושר מגיע ממשמעות, ומשמעות מגיעה מעשייה. ומה העשייה שאני בוחר לעצמי. רגע, אני רוצה רגע לחזור אליך, דני, כי אתה מנהל כפר נוער, ויש לך, אתה עוד בין הכפרים, אני חושב שהיום אתם המעט, אתם לא הרוב, שיש להם את המשקים המסורתיים, נכון? אם אני ככה מעביר בראש את הזה. המשקים המסורתיים עוד רלוונטיים בעידן של המאה ה-21, מדינת ישראל?
אני חושב ש... שוב, יש לנו הזדמנות להאמין שכן, ולהילחם על זה שכן. הרבה יותר חזק ממה שעשינו לפני שנה. אני אישית מאמין והאמנתי כל הזמן שהם רלוונטיים, אבל המאבק להחזיק אותם ולשמר אותם גם ברמה הכלכלית, אבל גם ברמה של למשוך ולהיות אטרקטיביים לילדים, בעידן של היום להתפלש בקקי של פרה, או בחממה נוטפת זהה, או כל החוויות האלה שהם היום לכאורה פחות אטרקטיביות, אז א', כשזה קורה, אתה רואה שהילד עובר חוויה משנת חיים, שאם הוא נתפס לזה, זה לפעמים ממש קרש הצלה.
אגב, אתה יודע שפגשנו בדרך כפר, המנהל כפרים שעשו את דרך כפר, פגשנו את שאול מופס, והוא הגיע, הרי ההורים שלו נראה לי הוא מילד, וההורים שלו שמו אותו בנהלל, הוא לא הבין בכלל מה הוא עושה שם, והוא דיבר על הדמות המשמעותית ביותר, שליפתה אותו במהלך ההתחנכות, זה מנהל המשק החקלאי, ושהכלים והערכים שהוא קיים במשק החקלאי, הובילו אותו למשהו אחר כך.
אז קודם כל זה חלק גדול מהעניין, כי במוסד חינוכי רגיל, כולם מדברים, מי שקצת מכיר וחווה ויש לו ילדים, מדבר על המשמעות של מזכירת בית הספר, או של השומר בשער, או של אב הבית עבור הילדים, בהרבה מאוד מוסדות חינוך, אלה אנשים שהילדים מאוד נקשרים אליהם, מאוד מפתחים אליהם קשרים וחיבה, וגם משפיעים עליהם לא מעט. בהרבה מקרים הילדים שלא מוצאים את עצמם חברתית. תחשבו שבכפר נוער יש 70-80 אנשים כאלה,
נכון.
שהם לא המורים בבית הספר, נכון, או לא נכון, המדריכים נכון. של הפנימיה.
נלת מטבח.
המון המון דמויות, ולילד יש הזדמנות או לילדה, לפגוש המון אנשים שיכולים להשפיע על דרך החיים שלו, או שלה להרבה שנים קדימה. לאו דווקא בצורה הפורמלית, וזה מה שיפה בכפר הנוער, זה ממש קהילה.
קהילה, בית חינוך.
בוא נחזור רגע לחקלאות.
כן.
אני מאמין באמת שאנחנו צריכים קצת להיות יותר משוגעים. קצת להאמין יותר.
תסביר משוגעים, אני...
משוגעים במובן שהחקלאות לא תם זמנה. יש פה טעות קשה מאוד של החברה הישראלית ושל מעצבי המדיניות שלקחו את מפעל החקלאות המפואר של הציונות ושל מדינת ישראל ודוחקים אותו ונלחמים איתו ומשאירים את החקלאים. אנחנו רואים מה קורה עם החקלאים היום במרגליות, באביבים, בנחל עוז וכולי. כואב הלב. כואב הלב איך שהמדינה מתייחסת לחקלאים שלה. ויש פה טעות. יש פה פשוט טעות חמורה. החקלאות היא פלטפורמה גם למזון, גם לביטחון תזונתי, גם לקיימות, גם לטכנולוגיה. הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיכולה להיות, כשמדברים על חדשנות, כל חדשנות אפשר לפתח אותה דרך חקלאות, החקלאות היא פלטפורמה נהדרת לחדשנות, יש חברות מדהימות בישראל, ועבורנו זה הזדמנות שאנחנו חייבים לאמץ אותה מחדש ולהאמין. החקלאות צריכה לחזור למקום אחר בחברה הישראלית, וזה הזמן לעשות את זה.
אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, גם לרלוונטיות של כפרי הנוער. איך אנחנו מדייקים, דיברנו, אנחנו לפחות פה, איך אנחנו מדייקים את העת ומחרשה, מה זה העת ומחרשה שם ה-21, דרך אגב, חלקה כנראה כן חקלאות מסורתית, חלקה יכולת היא חקלאות טכנולוגית, ויכולת שיש גם חקלאות מדייקת. נחמי, אני רוצה שתתני לנו, ואם את תצטרכי רגע לחשוב, אז אנחנו נלך לשיר של דני, אם לא, אז תני לנו את התשובה. תני לנו בתפקיד מסוף מרץ,
כן, משהו כזה.
חודשיים, שלושה חודשים.
עדיין בניילונים.
עדיין בניילונים, כן. תני לנו פריים, סצנה, משפט, מהשלושה החודשים האלה, מאחד הביקורים שלך שבכפרים, שאמרת, הבנתי לאן הגעתי.
אני חושבת שזה היה ביקור שלי בכפר בעיינות, טוב, זה גם לא חוכמה, כי אני באמת חובבת היסטוריה... כאילו, יש לי חולשה קשה, כן, להיסטוריה והיסטוריה של מדינת ישראל בכלל. אבל אני קודם כל הרגשתי שאני צועדת בתוך שבילים.
של עד המימון.
ממש. ממש. וגם...
אגב, העיינות לדעתי 1923. אני חושב שזה בדיוק מושפה, זה הכפר השני אחרי מקווה ישראל, עד המימון, וזה...
עדה פישמן, שבעצם לא קיבלה את המקום שלה, כאילו, לא את הייצוג שלה, כבאמת חלוצה פורצת דרך. ויש משפט שהולך איתי שהיא אמרה שמה שלא נעשה, אף אחד לא יעשה בשבילנו. ואני חושבת שזה תמצית של, כאילו, של להיות חלוץ. של לא לחכות שהדברים יקרו, שמישהו יזמין, או מישהו יבקש, או מישהו ישאל. פשוט לתפוס אחריות ולעשות, פשוט לעשות.
חמי, את יודעת מה אני חושב? שאולי אחד התפקידים שלנו והמשימות שנפלו לזכותנו, זה אולי לאסוף את הסיפורים האלה. יש בכפרים, מאחורי כל כפר...
אין ספור סיפורים, באמת.
אדם האימון כזאת, אלכסנדר שמר.
דמויות ענק.
ממש.
אצלנו זה אברהם מירון, המנהל הראשון של הכפר, שבעצם טבע את המושג הכפר כמשפחה, והוא בנה אותו ככה, הוא הצליח לבנות כפר שהוא משפחה, וזה ה-DNA של כפר גלים עד היום.
חיים פרי של ימינות.
מדהים.
אנשים ענקיים.
מדהים.
אני חושב שמגיע להם שנספר את הסיפור שלהם.
זה האמת היא שנתת פה רעיון ממש.
דרך אגב, זה יכול להיות סרטון ראשון של המועצה, לקחת איזה צוות מסוים שעובר בין האנשים, אולי שלב גם חניכים, ולוקחים כמה משפטים מכל בן משפחה, אני נכד של אנשים שאולי לא נמצאים בחיים, מי שכמובן נמצא אז.
אתה יודע, אבל מה שמדהים, שבאמת המשפטים האלה, הם לא נשארו סיסמאות,
פלקטים, הם
ממש
תוכניות עבודה.
תורגמו לעשייה בשטח, שרצה איתנו כבר באמת עשרות של שנים, ואתה, כאילו אני הלכתי בשבילים בעיינות ואמרתי, בונה, איך לא ילדתי למקום הזה כשאני הייתי תלמידה, שזה היה לפני המון שנים, ולא לא נפתח את זה כרגע, אבל באמת, החוויה של להיות תלמיד, חניך בכפר נוער, היא משנת חיים. בתפיסה שלך את עצמך קודם כל, ובציפייה שלך לאיזה סטנדרט אתה מציב להמשך.
תראית, יש סלוגן שאנחנו משתמשים בו במנהל לחינוך התיישבותי בכפר הנוער, שכפר הנוער זה לא מה שחשבתם, אלא מה שחלמתם. ואני חושב שזה נכון, כי באמת, תראו, יש עניין, בואו, ילדה יוצאים מהבית, כשמשפחה מגיעה, קבל החלטה שילד יוצא מהבית, יש עניין. תחושות של ההורים, הפשוטות, מה קרה, איך הילד לא המשיך, קחו את זה, קחו שהרשויות, רוב הרשויות גם מתנגדות לדבר הזה, לא מאפשרות את זה כל כך בקלות. אבל בסופו של דבר, מה שכפר נוער מאפשר, עובדתית, העושר בתוכניות ההשרה, הקידום הלימודי, המעטפת הפסיכוסוציאלית, המשקים החקלאיים, כמות של אנשי חינוך שדני דיבר עליה מקודם, הרוח הציונית שנחמים קודם. תחשבו איזה מקום, כמה מקומות כאלה כבר יש שיכולים להמשיך את הרוח הזאת של עם ישראל, ארץ ישראל, המקום לתת לבני הנוער באמת מקום להיות משפיעים, ואני חושב שעוד פעם אני מחזיר לפתיחה, שזה מאוד חשוב, בלי שיפוטיות. מקום בטוח שאני יכול אבל להיות אני, בלי... מה שנקרא מעמדות ודברים כאלו.
תראה, בואו לא נתהדר וניצור פה איזושהי אשליה שזה מקום סטרילי.
לא.
אנחנו לא מקום סטרילי, לפעמים אנחנו טיפה לבורה, אבל סטרילי אנחנו לא.
לא חפים מכל הבעיות והאתגרים של מדינת ישראל.
הכל חודר לתוך כפרה, הכל חודר. אבל יש איזשהו עמוד שדרה. יש את אותו DNA שבעצם מבטיח שמה שינצח בסוף זה הטוב. ולמרות שהדרך לפעמים ארוכה, ולמרות שלפעמים עוברים עם חניכים תהליכים מאוד לא פשוטים, בסוף קוצרים את הפירות, כי יש את הקהילה. אנחנו רואים את זה עכשיו חזק מאוד בקהילות של הדרום. אנחנו רואים את עוצמה של קהילה, ואיך הקהילות האלה שחוו אסונות מטורפים, שאנשים בודדים שחווים אותם, אתה רואה שהרבה הרבה יותר קשה להם. וכשיש עוצמה של קהילה, אז הקהילה עוזרת לפרטים שבתוכה לעבור את התהליכים המאוד קשים האלה. ובכפרי הנוער אתה רואה את עוצמה של כפר, לא סתם יש את הקלישאה הזאת שדרוש כפר שלם.
כן.
הנה הכפר השלם, זה הכפר השלם, זה המהות של כפר שמסוגל מול כל הציניות שיש שם בחברה הישראלית, מול כל העוצמה של הרשתות, שכמעט שום מערכת חינוך לא עומדת בסחף הזה. וכל החולאים האחרים שנופלים עלינו, יש פה מערכת שמצליחה לגבור עליהם. וזה הכפר.
חמי?
אני חושבת שהכפר הוא, אני אומרת שלנו, בתור מי שעוסקים בזה, בדיי ג'וב, יש זכות, כי אנחנו פוגשים יום-יום את הפנים היפות של הארץ. אז נכון, זה לא סטרילי, כמו שדני אמר, אבל איזה זכות. יש לנו להיות חלק מהדבר הזה.
ראית איך הכניסה לך פרומו לשיר שלה?
כן.
לפני השיר שלי, ראית כמה זה?
כן, כן. כן, תוך כדי אני גם חשבתי על זה. כן, כן. שלא נשכח את השיר שלה וטעותי.
חס וחלילה.
טוב, אנחנו עושים רגע, אנחנו עושים פאוזה לשיר. אנחנו הולכים לשיר של דני. דני בחר את שיר נבואי קוסמי עליז, ודני למה?
קודם כל עליז, אנחנו צריכים היום משהו עליז. זה שיר גם אופטימי, גם שיר על מנהיגות, גם שיר שאומר, תסתכל על הכוחות שלך. הכוחות שלך מבפנים הם שיביאו אותך לאן שאתה רוצה.
כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר. תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן, תיעלם בתוך החדר. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד. אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה המשך בדרכך. בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת,
כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד,
לך ישר, לך לבד, אל תפחד. יאללה, דני, אנחנו איתך.
ועדיין להקה, להקה של אווזים. כן. לא ממש לבד. רוצה לספר לך סיפור.
כן.
שאלת אותי מתי הקימו את כפר גלים.
נכון.
אני רוצה לספר לך איך הקימו אותו. כי זה סיפור באמת נפלא, אגדה כמעט. כפר גלים הוא כפר הנוער היחיד שמי שחלם אותו היה בעצם ראש עיר. ולא דמות אחרת או קבוצה כזאת או אחרת. לראש העיר קראו אבא חושי, ראש העיר המיתולוגי של חיפה. כן, אנשים לא יודעים. אבא חושי אמר, כשהוא עלה לקדנציה הראשונה שלו ב-49, אני רוצה להקים אוניברסיטה בקרמל, רכבת תחתית ראשונה בישראל, וכפר נוער. תראה מה...
כי הוא גדל בכפר נוער, לא?
לא, כי הוא חשב שהתפקיד של מערכת החינוך הוא לגדל את דור החלוצים, את דור המתיישבים, את דור החבר'ה הציונים, שילכו ויקימו יישובים, והוא ראה שלחיפה אין את הפלטפורמה הזאת, הוא קינה באנשי העמק, נעלל, כדורי, עוד מוסדות מפוארים שהיו מפוזרים בארץ, והוא אמר, לנוער החיפאי אין מענה לנושא הזה, והם גם לא מכירים, דיברנו פה על מכירים, לא מכירים, הוא אמר, אנחנו נקים כפר, ונדאג לזה שילדי חיפה ילכו גם כן להקים יישובים. הוא בא עם הרעיון הזה לאדם... חשוב ביישוב אז, קראו לו לוי אשכול. מי שלא יודע, לוי אשכול, תמצאו את השם שלו בהרבה מאוד כפרי נוער. לוי אשכול היה שר ההתיישבות בזמנו, והוא היה מעורב בהקמה של לא מעט כפרים, ויחד הם ניגשו למלאכה, אבל לא הצליחו, לא הצליחו למצוא קרקע. ואז הם הלכו לבחור שלישי צעיר, קראו לו שמעון פרס, הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ושמעון פרס...
שהוא גדל ולמד בבן שמן.
בוגר כפר הנוער בן שמן. אז היה לו איזה מיד פינה חמה, ויש מכתב של שמעון פרס שהוא כותב ללוי אשכול ולאבא חושי, לא הצלחתי לפנות את השטח שביקשתם, כי הוא דרוש למערכת הביטחון, אבל 2 קילומטר משם מצאתי לכם אופציה שנוכל להבטיח אותה לשנים.
איזה 2,000-3,000 דונמים.
כן, כן, כן.
במקרה
חינות.
ואני אומר לעצמי... ואז, שנה אחרי זה, כשהם כבר מתחילים להקים ומתחילים לבנות, לוי אשכול השיג הסכמה עם חברות מובילות במשק, סולל בונה, שיקון בינוי, שהם יתרמו את הכסף, כי אני שואל את עצמי, עמי, אני ב7 שנים הצלחתי לבנות מבנה פנימיה אחד. בכפר גלים יש 100 מבנים, כל מיני, מכל מיני סוגים. איך הקימו את זה ב-53? אנחנו מדברים על צנע. איך האנשים האלה עשו את הדבר הזה? ואז מסתבר שהיה ללוי אשכול סיכום עם החברות הגדולות במשק, סולל בונה, שיקון בינוי, שהם יתרמו את הכסף להקמת המפעל הציוני הזה. חצי שנה אחרי זה, הברוך, יש מיתון, והחברות מודיעות לו לא יכולות. מה עושה שר בישראל כשרוצה להקים מפעל ציוני חשוב ב-1953? הולך לוי אשכול, עולה לטרנטה אווירון, טס לארצות הברית, נוחת בג'נטלמנס קלאב של מנהטן, ומשכנע אותם שצריך להקים את הכפר הזה בישראל, וחוזר אחרי שבוע עם כל הכסף שדרוש להקים את הכפר. בדיוק מה שקורה היום, נכון?
כמו ב-2024.
בדיוק.
בדיוק.
לא, תדע לך, זה אני... אנחנו נשתדל רגע להיות... דבר את זה בצורה רציונלית ולא אמוציונלית, כי כשאתה שומע את הסיפורים האלה, את כל סיפורי ההקמה של הכפרים, ואיך כולם התכנסו רשויות ומדינה, וגם גופים פילנטרופיים מאוד מאוד גדולים, אפרופו הדסה נאורים, מגיעים פה ב-48, בין שמן ב' וב-53, גם הסוכנות וגם שעות הדסה, מביאות את סכום הכסף הראשוני הגדול להקים פה את כפר הנוער, ואני אומר שכל כפר נוער, פחות או יותר גם, גם בתמיכה של רשויות, בתמיכה של מדינה ופילנטרופיה. והיום, זה לא שהמדינה לא נותנת כסף, היא נותנת חלק לא קטן מהכסף, אבל אני חושב ש... אני חושב שהמדינה אולי הראשונה ששמה סימני שאלה לצערי על, על, על כפרי הנוער, במקום להכיר בחשיבות, במשמעות, בשליחות, ובאוכלוסייה שמגיעה לכפרי הנוער. ובמקום לראות בכפרי הנוער מודל חינוכי של עמוד האש שהולך לפני המחנה ולהגיד, יש פה משהו שהוא אידיאל, שהוא עובד, שהוא מוכח עם קבלות, ממנו יצאו הם מנהיגי מדינה, ממנו יוצאים סטארט-אפים, ממנו יוצאים תוכניות באמת באמת מרתקות. אנחנו נאלצים להידפק על הדלתות בשביל מחסות, בשביל תקנות, לשכנע ראשי רשויות שאנחנו צריכים לקבל איזה פטור מארנונה כזאת או אחרת, כי יש פה מעשה חינוכי, וכל אחד מוצא את עצמו במלחמה לא פשוטה. נחם, יש לך הרבה אתגר.
זה בדיוק הסיבה שזה מעניין. אם זה לא היה מאתגר, זה כנראה היה כבר קיים. אבל כן, יש משימה, ומשימה גדולה שנמצאת לפתחנו. אני מאמינה שבעבודה משותפת, דווקא כן עם הממשלה, וכן עם השחקנים הנוספים בזירה, אם זה פילנטרופיה. אגב, אני חושבת שתפקיד המדינה היום היא להקים כפרים חדשים, לא הפילנטרופיה, נכון. ולא מתוך זה שהיא מבינה שיש כאן פלטפורמה שמשרתת את האינטרסים.
מבינה את הצורך?
לגמרי, חד משמעית.
בטח אחרי השבעה באוקטובר?
בוודאי. אז אני חושבת שבעבודה נכונה וממוקדת ומשותפת, הבסיס הוא באמת כאילו עבודה משותפת ואמון שחייב להיבנות כאן מחדש, כי הוא היה שם. אין סיבה שלא נגיע למקום הזה. המשימה לא הושלמה, זה ברור לכולם.
תגיד, אז איפה, רגע, דני, איפה את רואה את המועצה בעוד 10 שנים?
תראה, בעולם מושלם, אני חושבת שהמועצה מלכתחילה לא הייתה צריכה לקום. בעולם מושלם. אבל אנחנו, כמו שאתם יודעים, לא חיים בעולם שהוא לא סטרילי, ויש פה אתגרים, והשמיכה היא תמיד צרה מלהכיל. אני חושבת שבסופו של דבר, המועצה צריכה להיות השותפה הטבעית של המדינה לכל החלומות ולאתגרים והמשימות שבהם כפרי הנוער יכולים לתת מענה. מתוקף זה שהיא באמת מאגדת תחתה כמעט את כל כפרי הנוער בישראל. יש כאן פלטפורמה שהסקייל שלה הוא ארצי, והפריסה היא מדהימה והיא מטורפת, והחשיפה היא ענקית.
אולי נגייס גם את רואנדה להיות חלק ממועצת כפרי הנוער, ונגיד שהסקייל עולמי.
רואנדה.
רשת גלובלית.
הגאוזו שלום, אחלה כפר. דרך אגב, תדע לך, מקסים אין דברים כאלה. כן, סליחה, נחמה, אני קטעתי. דני, אתה רצית רגע להוסיף לנו משהו.
כן, אני אוסיף ואומר שכפר גלים, ואני בטוח שכל כפר כמעט בארץ, בטח הוותיקים שבהם, תרם המון גם בעצמו למפעל ההתיישבות. כפר גלים השפיע על 28 יישובים, הוציא גרעינים ל-28 יישובים, רובם בגולן, וחלקם ממש גרעינים שהקימו יישובים. ואני חושב שזה ככה התחלה של כיוון, לאן הייתי הולך בשנים הקרובות, שבהם צריך לחזק, תהיה משימה גדולה מאוד לחברה הישראלית, ואולי צריך לחזור טיפה אחורה, לדברים שעבדו, ולא לחפש רק מודלים חדשים.
חדשנים,
אנחנו
כן.
כל כך אוהבים חדשנות בישראל, שאנחנו לא מסתכלים על מה שהצליח, ועל מה שעבד, ועל מה שיכול לעבוד שוב. והיום כשמסתכלים על הצורך בחיזוק יישובים, גם בצפון וגם בדרום, אני חושב שכפרי הנוער יכולים להיות שוב, החוד של מדינת ישראל.
שחקנים משמעותיים.
לחזק את היישובים, לחזק את החקלאות, לחזק את החברה הישראלית, ולהיות פלטפורמה, כמו שאמרנו, של מדינת ישראל, להיות הסיירת של משרד החינוך של מדינת ישראל. אני רק אדבר שנייה, ובאמת אנחנו רואים בשבועות האחרונים, גם ביקרנו בבית ספר שלומדים בו מפונים.
במרחב כנרת.
ואנחנו רואים מה עובר על הנוער, ואני חושב ששוב, יש בכפרי הנוער מודל שצריך לקחת אותו ולאמץ אותו בשביל הילדים האלה, שחווים שנה מאוד מאוד קשה, ופער שהוא לא רק לימודי, הוא פער חברתי. יש ילדים, הגיעו אליי לכפר הנוער, אנחנו מארחים נופשונים כאלה לילדים מפונים, שקצת יצאו מהמלון ויראו דשא ומרחבים, ובעיקר את החברים שלהם. כי כשהם יורדים מהאוטובוס, הם פתאום רצים ומתחבקים, ואתה לא מבין מה, כאילו באתם באוטובוס. אבל הם לא ראו אחד את השני בצורה נורמלית בחודשים האחרונים. בסיס של מה שילד צריך. והשמחת חיים, והיכולת קצת להתעסק בנפש, ולתקן ולטפל, והמרחבים שלנו, ואנשי המקצוע שלנו, והכלים של חינוך בלתי פורמלי, הם בדיוק הכלים שהיום החברה הישראלית והנוער שלנו צריך. צריך לקחת את המודל הזה, וגם איפה שאין כפר, לאמץ את המודל, לאמץ את השילוב של עובדים סוציאליים בתוך בתי ספר, לאמץ את המודל של מרחבי למידה, לאמץ את החיבור בין פורמלי לבלתי פורמלי. יש תורה שלמה שפותחה בכפרי הנוער בישראל, והיא פשוט יכולה לעבוד בכל מקום בהתאמות כאלה ואחרות.
מה אתה הכי אוהב בכפר שלך?
את הכפר שלי. ארוחת הצהריים.
סליחה, אני רק רוצה להראות לך משהו. תראה, זה לב פתוח, גישה מפרגנת, ברדיו נאורים על הגל, כפר גלי מקבל דקות.
כן.
זה נוגד את כל כללי השיווק פה.
כן. אז אני אתנצל בפני חברה, אני מדבר הרבה על הכפר, כי אני מכיר אותו אינטימית, אבל אני משתמש בו כאלגוריה לכל הכפרים.
לא, אני יכול להגיד לך, אני מסכים, אני רוצה להגיד לך משהו בקטע, אני פריק של כל כפרי הנוער. אני שיושבים אצלי משפחות, אני קודם כל, גם בימים פתוחים, אני מפרגן לכל כפרי הנוער. ואני ממליץ על כפרי הנוער, ואני ממליץ על הפלטפורמה הזאת. ואני אוהב את הקולגות שלי, ואני אוהב את האנשים, ואני אוהב אתכם. אני חושב שזה באמת, 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 זה החלוציות האמיתית. זה החברה הישראלית.
שאלת אותי מה אני אוהב כן. בכפר הנוער, בכפר גלים, בכלל בכפרים. עברתי כבר הרבה ארגונים בחיים שלי. עשיתי דרך ארוכה, בעיקר במערכות חינוך. לא פגשתי אנשים מסורים כמו שיש בכפר נוער. באמת, לא בשביל לספר לכם סיפורים. מה שאנחנו עברנו בשנים האחרונות, האתגרים שהיינו צריכים להתמודד איתם, המסירות של אנשים היא פשוט משהו מדהים. פשוט לא פוגשים דבר כזה בשום מערכת. זה אנשים שהחליטו שהחיים שלהם הם חיים של שליחות, ו... כמעט רוב, כל האנשים של הכפרים קמים בבוקר בשביל לעשות טוב. וקשה מאוד למצוא היום ארגונים כאלה, קשה היום למצוא מערכות כאלה, שאנשים, עוד לפני שהם יודעים מה התוכן, הם יודעים מה המשימה. המשימה היא לעשות טוב, נתינה.
נחמי, מה תהיה תמונת הניצחון, לא המוחלט, תמונת הניצחון של החברה. ישראלית. לא רק כפרי נוער, אבל באמת, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת. את כאימא לשני ילדים, נכון? שניים?
שניים.
שניים. מה תהיה תמונת הניצחון?
אני חושבת שאתה יודע, בתור התחלה, שיישובי העוטף ויישובים בצפון יחזרו לביתם, ואנחנו נחזה ביישובים האלה, חוזרים להיות היישובים המסגשגים והפורחים, שיש בהם חיים.
היום חיי קהילה, חיים אמיתיים.
כן, מקומות שחיים בהם, שהשגרה היא המובן מאליו. שאתה בכלל לא משקיע מחשבה בזה שיש לך שגרה, כי זה כל כך מובן מאליו. אנחנו לא שם היום, ואנחנו לא כל כך יודעים מתי זה יהיה. אז אני חושבת שקודם כל זה, שכל האנשים, כל אזרחי מדינת ישראל, יוכלו לחיות את היום-יום שלהם בביטחון, בוודאות,
שכולם יחזרו לבתיהם, תרתי משמע, גם אלה ש...
בוודאי. כן. אני חושבת שהייתי מתחילה בזה.
כן.
אני אתן לך את זה בחודש, שנה ושנתיים. נו. חודש, כל החטופים בבית, קודם כל. קודם כל, אני חושב שזה יעשה לחברה הישראלית
ריפוי.
התחלה של ריפוי, התחלה של ריפוי. בעוד שנה, כל המפונים בבתים שלהם. ובעוד שנתיים, כל עם ישראל בצימרים. בצפון ובדרום.
בצפון ובדרום.
פורחים.
גמרי.
פורחים. איזה מסר יש לנו לתלמידים שלנו, לחניכים, לצוותים? אולי חיזוק על זה שגם על הבחירה שהחניכים, על החיזוק, לחזק אותם שהם בחרו בכפרי הנוער ולצוותים שלנו, זה שהם בחרו בעבודה עם משמעות?
קודם כל שאנחנו אוהבים אותם. אנחנו אוהבים אותם כי זה הכלי וזה המסר, וזה הכי בסיס שיש. אנחנו אוהבים אותם כי הם אוהבים את הילדים, כי הם אוהבים את העבודה שלהם, ואהבה זה הדבר. ודבר שני, אל תחשבו ללכת לשום מקום.
בלי עזיבות. נחמי, איזה מסר?
אתה יודע, תסתכל על ההיסטוריה. תמיד לאורך ההיסטוריה, החבר'ה הצעירים היו אלה שהובילו שינויים גדולים. והחבר'ה הצעירים האלה יושבים אצלנו בכפרים.
אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, ורגע לפני שאנחנו עוברים לשיר שלך, ואת,
שכבר עשיתי טיזינג על הדבר הזה.
כן, כן, כן. אז אני רוצה עוד פעם לנצל את המיקרופון ולהגיד תודה לנאוריי, שנמצא פה על הסאונד ובהפקה, ולפלטפורמה המקסימה הזאת שנקראת רדיו נאורים על הגל. אני רוצה להגיד תודה לקולגות שלנו, מנהלי כפרי הנוער, למנהלי הפנימיות, מנהלי השירות הפסיכוסוציאלי, מנהלי המשקים החקלאיים, מנהלי המנהלנים, מנהלה, עובדים, ביטחון, דרוש כפר שלם לגדל ילד. אני רוצה להגיד תודה להורים שבוחרים בנו ושוחרים את הילדים אלינו.
מפקידים את הדבר הכי
יקר להם בידיים שאנחנו מבטיחים לכם שאנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים, משתדלים לעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים. אני רוצה להודות גם לחברים שלנו במשרד החינוך, שבכל זאת תומכים בנו ונמצאים בנו, ולכל השותפים שלנו, והחברה האזרחית שתורמת ולוקחת חלק במפעל הענק הזה. אני רוצה להגיד תודה לחניכים והחניכות שלנו, שגם בתקופה המאתגרת שכזאת, שנה מטלטלת, שאני לא יודע איך אנחנו כילדים היינו עוברים אותה, מתגלים כגיבורים וגיבורות, והם התקווה שלנו, והרצון שלנו לקום בבוקר ולהמשיך לעשות טוב. נחמי, שיר שלך.
שיר שלי עכשיו, אין מה לומר, זה אתה הרמת.
כן, אז להכניס אותו לזה.
מה זה? חד משמעי.
יאללה, רקפות ונסליים.
בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבים, בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים. מתחבים.